אז הנושא הבא שהייתי רוצה לבוא אליו, זה איך בדיוק המדיטציה על חמלה, אני רוצה לקשר בין יום ראשון ליום חמישי. איך יום ראשון יוביל ליום חמישי? איך המדיטציה על חמלה תעזור לנו בפיתוח שמטה, תעזור לנו בפיתוח הריכוז שהוא כל כך חיוני כדי שנוכל לעלות על דרך הראייה. דבר אחד כבר אמרנו, כדי שנצליח בדרך, התרגול צריך להיות קונסיסטנטי ועקבי ויומיומי, וכדי שנוכל לעשות את זה אנחנו צריכים להושיב את עצמנו כל יום על הכרית, ובשביל זה אנחנו צריכים מוטיבציה מאוד מאוד עמוקה. אז אני חוזרת על מה שבעצם כבר אמרנו. אז זה נימוק אחד. עשיתי ככה, ישבתי ואספתי רשימה של נימוקים. זה מה שעשיתי היום. עשיתי שיעורי בית בשכן. וזה סיכום, לא הכל חדש. אני פשוט מסכם את הכל. כשהלב שלנו נהיה רך יותר, מה שאומר לנו ג'יסון קאפה, אנחנו מסלקים את השיגים על ידי האש והמים, או המדיטציות על החמלה, או המדיטציות על המורק. כל הנושאים האלה של הלמרים, יהיה הרבה יותר קל לעבוד עם המיינד שלנו. בדומה לתיאור של האנשים שם במטוס שעומד לנחות נחיתת אונס, או האנשים ששומעים את האזעקות ורצים למקלטים. הלב מתרכך, והרבה יותר קל לעבוד עם המיינד שלנו. לפני זה הוא חסום, הוא מטומטם קצת, הוא חסום לפני המציאות. מדיטציה על מוות עושה את זה, מדיטציה על חמלה עושה את זה. עכשיו, כשנהיה יותר קל קצת למדוד, עקב המדיטציות על חמלה, ואתם מושיבים את עצמכם, ואתם קונסיסטנטים יותר במדיטציות שלכם, מתחילות לבוא תוצאות. אם אתם יושבים באופן עקבי ועושים את המדיטציות, מתחילות לבוא תוצאות. והתוצאות מהוות עידוד רב. נותנות לנו עידוד רב למה שאנחנו עושים. אנחנו מקבלים עידוד, אנחנו מתמידים עוד יותר בתרגול, ונוצרת ספירלה עולה שמנציחה את עצמה. ואז זה גם נהיה כיף. מגיע שלב שהמדיטציה גם נהיית כיף, כי אתם מושיבים את עצמכם ועוברים דרך הקושי, ומגיע שלב, אתם זוכרים, הלך הנינג יאנג לן, וזה נהיה כיף. מגיע השינג'אן. אז עוד נימוק. מקום אחר, שוב אנחנו עוסקים בקשר שבין מדיטציה על חמלה לפיתוח ריכוז. כל מי שהתיישב במדיטציה יודע שהמיינד לא רוצה לשבת במקום אחד בהתחלה. אוקיי? המיינד מתרוצץ. לא שקט. למה לא שקט? למה יש אי שקט במיינד? כן, אפשר לדבר על זה, תגיד נגיע לזה, אבל פה אני רוצה להגיד, לאן הולכות המחשבות? כשהמיינד לא שקט, השתוקקויות למיניהם, נכון? אנחנו מונעים על ידי השתוקקויות שונות, לחפצים, לאנשים. אז כשאנחנו זוכרים היטב את הסבל הנורא בסמסרה, אז למה אנחנו כל כך משתוקקים? כל הדברים האלה שאנחנו משתוקקים להם, הם סמסרים, הם בסופו של דבר נאבד אותם. אז המחשבה על הסבל בסמסרה מהווה אנטידוט לאי שקט שפוקד אותנו במדיטציה. ולמעשה, אם אתם זוכרים אפילו מקורס ACI 3, אבל אנחנו גם נחזור לזה בקורס של יום חמישי, המדיטציות האלה על הסבל של הסמסרה עוזרות לנו להחזיר את המים. אנחנו כבר לא כל כך מתעניינים בגלידה. כי מה יצא מהגלידה? נגמור אותה ומה אז? אז זה נימוק אחד נוסף. לפעמים אנחנו לא יכולים להתמקד במדיטציה, כי המחשבות בורחות. אנחנו עסוקים בלחשוב על האנשים השונים בחיינו. על מערכות היחסים השונות, על מי אמר מה, או מה קורה בחיים של אנשים בחיינו. מי מאושר, מי לא מאושר, וכך הלאה. אבל אם אנחנו אכן מבינים מה קורה לאנשים בסמסרה, בכל החלקים של הסמסרה, אז זה לא משנה, אפילו אם טוב לאהובי עכשיו, הוא לא יכול להחזיק את זה, ואני לא יכולה לגרום לו להחזיק את זה. אז אם אני רוצה להיות אכן מסוגלת לעזור לאנשים שאני אוהבת, אני חייבת לשבת במדיטציה, וההבנה של הסבל הסמסרי מרגיעה את המחשבות האלה שבורחות למחשבות על אנשים אחרים שבהם אני אחוזה בחיי. אחוזה בצורה חיובית או בצורה שלילית. אחוזה כי אני מאוד קשורה אליהם, או אחוזה כי אני מאוד לא מרוצה מהם. שני הדברים. עוד נקודה. אני מסכמת נקודות שכבר דיברנו עליהן. החמלה מאוד מפתחת את האמפתיה שלנו. כשאנחנו חומלים על היצורים, אנחנו נוטים להיות אמפתיים עם מה שקורה להם, עם מה עובר עליהם, עם איך הם מרגישים. זה מפתח מודעות. אני צריכה אכפתיות לזולת, ואז אני מאוד מעוניינת באיך הם מרגישים. זה מפתח מודעות ומפתח תשומת לב. אני שמה לב מה קורה אצל הזולת, כי הם חשובים לי. וכשאני מפתחת תשומת לב לזולת, אני גם מפתחת תשומת לב בכלל, נקודה. אז אני מפתחת תשומת לב ומודעות למה קורה במיינד שלי, וזה מרכיב חיוני בפיתוח ריכוז ומדיטציה. זה הפיתוח הזה של מודעות למה קורה במיינד, כדי שאני אוכל להשיג שליטה במיינד במקום שהוא ישלוט בי. אז באמצעות חמלה מפתחת האמפתיה, אני יכולה להשיג את תשומת לב הזו אצלי. עוד נימוק. החמלה, כשיש לנו חמלה, כשאנחנו מפתחים חמלה על יצורים אחרים, הסיכויים שנלך ונפגע ביצורים אחרים מאוד פוחתים. אם הם האובייקטים של החמלה שלנו, מי שזה לא יהיה, אז הסיכוי הוא שאני לא אפגע בהם. זה יעזור לי לשמור על הנדרים שלי ולשמור על המוסריות שלי, וזה יעזור לי לשמור על מצפון נקי, וזה יעזור לי להשיג ריכוז במדיטציה שלי. ואז המיינד שלי יהיה שקט, בלי גלים סוערים. הגלים הסוערים הם בגלל שפגעתי ביצורים. למה פגעתי ביצורים? כי לא חמלתי על היצורים. אוקיי? אז זה נהיה מין אנטידוט כזה. עוד בעיה גדולה שמתעוררת במדיטציה, זה כשיש לנו למשל כעס על אנשים אחרים. מחשבות כועסות, דיברנו על זה בקבלת שבת לפני שבועיים, כשאנחנו לא אוהבים מישהו, אנחנו יכולים להיות מאוד מרוכזים במחשבה הזאת, ומאוד עסוקים בכעס שלנו על מישהו שעשה משהו. שוב וסוף זה חוזר המחשבות האלה. מה האנטידוט לכעס? חמלה. חמלה. אם אנחנו מפתחים בליבנו חמלה, זה מהווה אנטידוט לכעס, והמפגע הזה, המכשול הזה למדיטציה, פוחת מאוד. אז החמלה היא אנטידוט לכעס, היא אנטידוט לשיפוטיות, היא אנטידוט לתחייה שיש לנו, וזה מרגיע את המיינד שלנו. אז אם אתם סובלים משיפוטיות יתר, או מנטייה להתכעס, או כך הלאה, זאת המדיטציה שלכם. היי, על מי אתם שם כל כך כועסים? הם הולכים למות. ומי יודע לאן הם הולכים אחרי המוות? אז אולי תחמלו עליהם לרגע. אנחנו גם יודעים שכעס הורס כמויות עצומות של קרמה טובה. הוא אוכל את מסבור החסד. המדיטציה לא יכולה להמריא בלי חסד. בלי שצברנו חסד, המדיטציה לא תמריא. אז על ידי שאנחנו מפתחים חמלה שמהווה אנטידוט לכעס, אנחנו מפסיקים לפגוע במצבור החסד שלנו ונותנים לעצמנו צ'אנס להתקדם ולהצליח במדיטציה. הנה עוד אספקט. רשימה ארוכה. ולא ממצא. הנה עוד אספקט. כשאנחנו לומדים לחמול בצורה עמוקה, באופן עמוק, כמו שאמרנו, זה עוזר לנו לא לפגוע ביצורים ולשמור על המוסר. בצורה כזאת אנחנו צוברים פחות קרמה שלילית. קודם אמרנו, אנחנו מפסיקים להרוס את מצבור החסד שלנו, אבל אנחנו גם מפסיקים לצבור קרמה שלילית. אני לא אגיד שמפסיקים, אבל יורד הקצב. אוקיי? יורד הקצב של צבירת קרמה שלילית. כשיורד הקצב של צבירת קרמה שלילית, אנחנו נפתחים יותר לחוכמה. איך הקשר הזה? נניח יתוש בא ועוקץ אותי, או זבוב חק סביבי ומעצבן אותי. ובאופן אינסטינקטיבי אני נותנת מכה והורגת את היתוש או את הזבוב או משהו כזה. זה רק יכול לקרות אם אין לי חמלה על היצור הזה, נכון? אם יש לי חמלה אני לא עושה דבר כזה. אבל אם אין לי חמלה אני עלולה לעשות את הדבר הזה. אז קודם כל זה בדיוק הדבר שיחזיר אותם אליי, אנחנו יודעים. הקרמה של להרוג אותם בדיוק זאת הקרמה שתחזיר אותם אלינו. אבל מעבר לזה, אני לא מבינה מאיפה בא המפגע הזה. אוקיי, נניח שהזבוב מעצבן אותי. זבוב מעצבן זה קרמה לא כל כך טובה שמפשילה. כי אם היא טובה אז הוא לא מעצבן. אז אני לא אגדיר את זה כמעצבן בכלל. אבל אם הוא מעצבן זה קרמה לא טובה שאני עצבנתי אחרים באיזשהו אופן. אוקיי, אז עכשיו הוא בא ומעצבן אותי. אם אני פוגעת ביצור הזה עכשיו, אני מנציחה את הטיפשות שלי, אני מנציחה את האי-הבנה שלא מבינה מאיפה היצור הזה בא אליי. אז אני פועלת באופן ישיר, בגלל שאין לי חמלה, אני פוגעת ביצור הזה, ואני פועלת באופן ישיר להעמיק את הטיפשות שלי, את האי-הבנה שלי של מאיפה דברים באים לעולם. ואז אני מרחיקה את עצמי מהתוצאות שאני בכלל רוצה להשיג, שלשמן אני בכלל נכנסת למדיטציה. ולהפך, ההפך גם נכון. ככל שאני יותר חומלת, הסיכוי שאני אפגע ביצורים הולך ויורד, נכון? ביתושים ובזבובים ובג'וקים וכך הלאה. וככה אני הולכת ומחזקת את הקרמה של הבנה של המציאות. והסיכוי שלי בסופו של דבר לחדור ולקלוט את אופייה האולטימטיבי של המציאות גדל. להגיע למקום הזה שבו אני מבינה את חוסר ההפרדה ביני ובין הישויות האחרות בעולמי. וכשאני מבינה את זה מספיק עמוק, אני במנדלה. אני במנדלה. אני בעולם אחר. זה העולם שאנחנו רוצים להגיע אליו. עולם של שלמות ושל הרמוניה, ושאין בו שום סבל. אז זאת הרשימה שלי, אתם מוזמנים להוסיף לה כהנה וכהנה, כי אם תסתכלו בטח תמצאו עוד. כן.
בהנחה שהחמלה הגדולה ליצורים אחרים היא זו שפותחת לנו את הלב, ומביאה אותנו לריכוז ולחוכמה. ובהנחה שכל היצורים וכל מה שבחוץ באים מהמיינד שלי, ובהנחה שהזרעים שאני שותלת במחשבה ובכוונתם היא זו שקובעת, למה אנחנו פשוט לא מתמקדים או ממקדים את האימון שלנו רק במדיטציה על חמלה? כלומר, לפחות את רוב האימון, פשוט לקחת את המען הזה ולעבוד איתו מבפנים? זאת השאלה.
שאלה נפלאה. היא אומרת, אחרי שנימקת כל כך יפה, למה לעשות מדיטציה על חמלה? אז למה לעשות משהו אחר? את יכולה רק מהמדיטציה הזאת להשלים את הדרך. את יכולה. אם תעשי אותה תרגול קבוע, תעלי על כל שאר הדרכים. הם יבואו מעצמה.
אני שואלת את זה בגלל שברגע שיש כל כך הרבה קורסים וכל כך הרבה פעילויות ומחויבויות, אז דיברת על השתוקקות. ברגע שיש לנו השתוקקות, אז קשה לנו לשבת בריכוז במדיטציה. בפלטפורמה של לימודים כמו שלנו, אז יש גם סוג של השתוקקות של הדרמה, כלומר אני יושבת במדיטציה ויש לי השתוקקות ללכת כבר לשיעור של קורס 16 ומשם ליוגה ומשם לכל הדברים האחרים, אז אין לי את המקום לשבת בשקט, להיכנס למדיטציה שהיא באמת תהיה אפקטיבית עבורי.
זאת אופציה, את יכולה לבחור, אני הולכת להיות יוגיני, יושבת לי בבקתה, קודם כל את צריכה שיהיה לך תנאים, שיהיה לך בקתה. את גם צריכה שיהיה לך את הקרמה שתוכלי להשלים ריטריט כזה בלי שיעלו לך מכשולים כאלה או אחרים, חיצוניים או פנימיים. זה לוקח זמן, אז זה צריך לעבוד. אבל עקרונית, אם כל התנאים האלה ישנם, בהחלט אפשר לעשות את זה ככה. השאלה אם התנאים האלה ישנם, צריך לעבוד עליהם קצת. זה א', אבל אם הם קוראים למישהו וליבו מושך אותו לשם, זאת בהחלט דרך. זאת בהחלט דרך. לפעמים מדברים על שני סוגים, שדיברנו על זה במקומות אחרים, שני סוגים של מתרגלים שמגיעים לדרמה. יש כאלה שהלב מושך אותם, החמלה ליצורים מושכת אותם, הם על דרך הבודיצ'יטה. הם לא כל כך רוצים להתעמק במדיאמיקה ובאסכולות ובפולמוסים. הם אומרים, זה כל מה שאני צריכה, זה לפתוח את הלב ליצורים ולהעמיק את זה. יש את הסוג השני שמאוד נוטה לצד האינטלקטואלי ולפולמוסים ולאסכולות ולפילוסופיה וללוגיקה, כל הצד הזה. ושאלו את הבודה איזה סוג יצליח יותר, והוא אמר שניהם. הוא אמר, אלה שיבואו מפה, בגלל עצמת הכוונה שלהם והחמלה שלהם וכך הלאה, תיווצר להם הקרמה להבין מציאות אולטימטיבית. ואלה שיבואו מפה, בגלל שעבדו עם השכל טוב, הם יבינו את החשיבות של מדיטציה על חמלה, והם יעשו גם את המדיטציה על חמלה, ושניהם בסוף יתכנסו לאותו מקום, ושניהם, אם הם יצברו מספיק חסד, גם יפגשו מורים טנטרים שיעלו אותם על הדרך הטנטרית, זה יקרה מעצמו. אז בהחלט זה כיוון אחד שאפשר ללכת איתו. האם אפשר פשוט לוותר על כל הלימוד ולעשות את זה? יש סיכון אחד. יש סיכון אחד. וזה שאם יושבים ויושבים בשקט ויושבים בריכוז, אם לא למדת מספיק על ריכות ולא מדדת על ריכות ולא עשית את המדיטציות האנליטיות ולמדת נגארג'ונה צ'נדרקיר, בגלל שהאובייקט הוא כל כך כל כך עדין, את עלולה לפספס אותו. ולשבת לך שם בשקט ולהרגיש נפלא ובבליס וכך הלאה, אבל פספסת את האובייקט, כי את לא ממש, אין לך מספיק זרעים כדי לעלות עליו, כי זה כל כך עדין. זה כמו השווינו את זה עם המיין שלנו עכשיו, הוא כמו צונמי של 20 מטר, אנחנו רוצים לתפוס שם משהו של מילימטר, רק לצורך ההשפעה. אז אם אני לא יודעת לכוון את עצמי בצורה מאוד 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 עדינה ומדויקת, הסיכוי הוא שאני אפספס. ואז מה? אז כל הזרעים עדיין שם. אז אני יושבת שם ומתענגת, אבל לא חיסלתי את הזרעים של סבל, ואני עלולה להמשיך ליפול משם. אז אפשר ככה, אבל זה סיכון. זה סיכון שיש לנו את החיים האלה. זה סיכון קצת גדול לקחת, אני חושבת.
תודה, אבל לא נראה לי שאני עכשיו הולכת לעזוב אותך.
ההנחיות שאנחנו מקבלים, כל אחד מאיתנו מפרש אותם והולך הביתה שלו ועושה כמיטב יכולתו, לפי הקצב שלו וכו'. וכקבוצה יש לנו אמירה, וכקבוצה הזכרת לנו עכשיו את הסבל של החיות והשעבוד במיוחד, וזה ישר הקפיץ לי את הביצים בארוחת בוקר. והשאלה שלי, מה הטעם בכלל להיות צמחונים כקבוצה? זאת אומרת, אנחנו בקבוצה הזאת צמחונים כי יש גבינה וביצים בארוחת בוקר. וזה נראה לי כאילו עכשיו שזה כבר ידוע, הסבל של התרנגולות במיוחד, למה לא לאכול כבר בשר? זאת אומרת, כאילו, אם אני אקצר את השאלה, למה אנחנו צמחונים פה ולא טבעוניים או לא לגמרי אוכלים? כאילו, מה ההיגיון של זה?
אני לא יודעת אם אנחנו רוצים להיכנס לדיון ארוך, אבל אנחנו ניכנס אליו בשלב מסוים, כי זה דיון חשוב. כמי שמתרגלים חמלה כדרך, על דרך המהיינה, אז אנחנו רוצים להושיע את כל היצורים ולעזור לכל היצורים. אז בוודאי אם אני יודעת שהתנהגות מסוימת שלי או צריכה מסוימת שלי גורמת סבל ליצור, אני רוצה למנוע את זה. אבל אם מסתכלים עמוק עמוק עמוק, אז רואים שגם אם אני אוכלת עגבניות, אני פוגעת ביצורים. כיוון שכשכתפו את העגבניות, אז יש חרקים מסוימים שחיו שם ועכשיו איבדו את ביתם ולכן ימותו. או גם כשאני אוכלת אורז אני פוגעת ביצורים, כי האורז מגיע אלינו, קודם מעבירים אותו בממגורות, ושם מעבירים אותו בגזים, כדי שהחרקים שאוכלים את האורז לא יאכלו אותו, כדי שאני אוכל אותו. אז להימנע מהמקום הזה כמעט בלתי אפשרי, אם לא בלתי אפשרי. בעולם שלנו אני חושב שאני יכולה להגיד די בוודאות שבלתי אפשרי, כי גם אם אני מגדלת את הירקות בעצמי, ואת התרנגולות בעצמי, והן מקבלות חיים טובים אצלי, ויש כאלה, פודודו. יש אנשים שמגדלים ככה בעלי חיים, וזה נפלא, ואז יש פחות רע בתוצרת הזאת, או אפילו יש ברכה אולי בתוצרת הזאת, עדיין את הסחרים משמידים בשביל לגדל את התרנגולות האלה. יש לי גוף סמסרי, הגוף הזה הוא לא טהור, קיים אותו, אני צריכה אוכל שהוא חומר פיזי, והוא לא טהור, כמו שאמרנו עכשיו. אז אני לא יכולה לפתור את זה בתוך הסמסרה. הפתרון של הבעיה הוא מחוץ לבעיה. איינשטיין אמר את זה, נכון? שלפתור את הבעיה צריך לצאת החוצה. אנחנו צריכים לצאת מכאן. אז אני אומרת, אני מזער את הנזק כמה שאני יכולה, אני אעשה כמה שפחות נזק, בלי שאזיק לגופי, לשמור על הגוף בריא, ועשה כל מה שאני יכולה עם הגוף הזה, כדי להביא את עצמי להערה, כדי שאוכל לעזור לכל היצורים האלה שיקריבו את חייהם, כדי שאני אוכל את הארוחת בוקר שלי. זה הפתרון שאני מוצאת, אם את מוצאת פתרון אחר.
על השאלה, אם אנחנו כבר אוכלים ביצים, אז למה לא לאכול גם בשר?
אותו היגיון, זה אותו היגיון.
אני לא מבינה למה אנחנו כן אוכלים ביצים ולא אוכלים בשר.
כל אחד מחליט איפה הקו שלו.
אנחנו כקבוצה, כן, ברור לי שכל אחד מחליט.
כל אחד ישים את הקו שלו. אני את עצמי שואלת, מה המינימום של הנזק שאני חייבת לעשות כדי לקיים את החיים האלה, ואני לא רוצה לעבור אותו. כי אחרת המצפון שלי לא יהיה נקי. אם אני אוכלת משהו שאני לא חייבת בשביל הבריאות שלי, וזה מזיק ליצורים אחרים, אז אני עם מצפון לא נקי. אבל אם מה שאכלתי, אני משוכנעת שאת זה אני צריכה לקבל בשביל לקיים את עצמי, כדי לקיים את הגוף הזה, כדי לקיים את הערוצים האלה, כדי שאני אוכל לעבוד איתם ולהגיע להערה, אז אני יכולה לעשות מדיטציה. בלי זה, זה יפריע לי למדיטציה. אז אני מחפשת את הקו שלי, מה המינימום שאני מרגישה שאני צריכה, ולא לעבור את הקו הזה, וזה אתגר, וזה אישי. וזאת שאלה מוסרית מאוד חשובה. ויש אנשים שיש להם צרכים שונים בריאותיים. יש את הסיפור של הדלאי לאמה. הטיבטים היו אוכלים בשר, רוב הבודיסטים אוכלים בשר, בתאילנד הם אוכלים בשר, הבודיסטים. ברוב המקומות בעולם הבודיסטים הם לא צמחונים. הבודה לא לימד צמחונות. במערב, ברוב הבודיסטים הם כן צמחונים. זה לא בישירות מהלימוד של הבודה, אבל זה נכנס. כי זה קונסיסטנטי לגמרי. וכשהטיבטים הגיעו להודו, ששם יש הרבה יותר צמחונות, בטיבט אי אפשר היה להתקיים על צמחונות, אבל בהודו אפשר. ואז הם עכשיו עברו לצמחונות במנזרים. אבל הדלאי לאמה מספר שבהתחלה הבריאות שלו נפגעה והרופאים שלו אמרו לו לאכול בשר. והוא כן אכל בשר. אז האם זה עושה את הדלאי לאמה לפחות ממלאך טהור? לא בעיניי. לא בעיניי. אני מעדיפה שהוא יהיה בריא מאשר לחמול על התרנגולת. זאת אומרת, אני חומלת על התרנגולת. אני בטוחה שהתרנגולת שהקריבה את חייה למען הדלאי לאמה לא יכולה לעשות שימוש יותר טוב בחיים שלה. אבל לא ניסיתי להגיד את זה לתרנגולת. אז זאת שאלה, זאת דילמה מוסרית, אין ספק, אין ספק. אבל הקיום שלנו בסמסרה הוא כזה, ואנחנו לא נמצא פתרון בתוך הסמסרה, אנחנו צריכים לצאת מכאן. אני מקווה שזה לא כזה טנג'נט. אבל זאת תשובה שלי, וכמובן כל אחד מוזמן למצוא את הקו שלו ואת הרציונל שלו, ולהתנסות במדיטציה, איך זה עובד. האם זה עובד אם אני אוכלת בשר של פרה שגודלה בצורה לא הומנית ונשחטה בצורה לא הומנית, האם זה עובד בשבילי במדיטציה או לא? איך הקרמות האלה ישפיעו עליי? כשאנחנו נכנסים לרטריט עמוק ופתחים רגישות גדולה, אנחנו נרגיש, אנחנו נדע בדיוק. אנחנו נחוש בדיוק את מה שחשה הפרה הזאת רגע לפני שהיא נשחטה. ואז אני מחליטה, זה שווה לי או לא. אנחנו גם נשמע את הכאב שלה.
אני רציתי לשאול בהמשך לשאלה של לילה ובהמשך לתשובה שאת נתת לה. אני ככה רואה שבחיים הרגילים, לפחות כמו שאני משליחה אותם, מאוד קשה להגיע להישגים במדיטציה ולהגיע לשינה בתנאים שלפחות בחיים שלי יש היום. ואני שואלת אותך, מה הסיבות הקרמיות שיוכלו לעזור לנו להפוך להיות ליוגים ולהקדיש את עצמנו לדרך?
זה כל מה שאנחנו עושים. כל הקורסים האלה הם בשביל זה. כל מה שאנחנו מלמדים זה בשביל זה. אוקיי. אז כשאנחנו עושים את המדיטציות האלה על החמלה, ואנחנו הולכים למדוד על הסבל ביקומים השונים, המדיטציה שלכם בשיעורי בית היא לא ביקומים השונים, אלא ביקום האנושי, דברים שמקבילים ליקומים האלה. והמשימה שלכם היא לחפש את המקרים בחיים שלכם, שאתם מכירים. אז אלה בדרך כלל מקומות שבהם המיינד בורח, כמו שאמרנו. כי אנחנו לא אוהבים ללכת לשם, אנחנו לא מותנים ללכת לשם, אנחנו מותנים הפוך, אנחנו מותנים לברוח מהמחשבות האלה, ולא לשים לב לשם. למה אני צריכה לחשוב על הדברים הקשים האלה? בואו נלך לקולנוע. ואז בקולנוע מראים לנו את הדברים, כי מכר מה אי אפשר לברוח. אבל זה המקומות שדעתנו נודדת, וזה תרגיל, מאחר שזאת המדיטציה שאתם מקבלים השבוע, זה משתנה בשבוע הבא, אוקיי? אבל זאת המדיטציה השבוע, אז התרגיל טוב לשים לב עד כמה שאתם יכולים לתפוס את עצמכם כשהמדיטציה נודדת למקום אחר, ולראות איך זה מתגלגל. הנה דוגמה. מישהי שאני מאוד אוהבת ויקרה לליבי, היא מאוד חולה, והיא סובלת, ואני מתמקדת בסבל שלה. אני מפתחת אמפתיה, אני מתמקדת בסבל שלה, אני מנסה לקלוט מה עובר עליה וכך הלאה. אבל קשה לי עם זה, כי קשה לי להישאר במקום הזה, כי הוא לא נוח. ודעתי בורחת. אז אם יש לכם מספיק מודעות במדיטציה, אתם עשויים למשל לתפוס עצמכם בשרשרת מחשבות, כמו החדר שבו היא נמצאת. אתם פתאום מתחילים להתמקד בחדר. בריהוט, בקירות, באור, או אתם עוזבים אותה ועכשיו אתם בחדר. אחר כך אתם רואים שם בחדר איזה חפץ אולי, ואתם זוכרים שאתם אולי נתתם לה את החפץ הזה, ואתם זוכרים, אז זה היה ביום הולדת, ואז אתם נזכרים ביום הולדת, ואז אתם נזכרים מי עוד היה ביום הולדת, וזה הולך ככה, והמחשבה היא נדדה ככה. בשלב מסוים תתפסו את עצמכם ותחזירו את עצמכם למדיטציה. זה יכול לקחת 3 ימים, זה יכול לקחת 15 דקות, זה יכול לקחת, תלוי כמה טובים, כמה המדיטציה שלכם טובה, כמה ששין טוב, מה שקראנו דריכות, כמה זמן ייקח לכם לתפוס שברחתם. אבל כשאתם תופסים, ההצעה פה ספציפית במדיטציות האלה, בגלל שהם על סבל ובגלל ששם יש סיכוי טוב לברוח, כשאתם תופסים, זה טוב להתעכב לרגע ולנסות לשים לב איך ברחתי. לא רק זה שברחתי וחזרתי, אלא גם איך ברחתי, לאן ברחתי. כדי שנוכל לזהות את הבריחה יותר מהר בפעם הבאה. כדי שתראו איך המיינד שלכם עובד, את המכניזם של המיינד. מה הוא עושה כשאתם אומרים לו להתמקד בנושא מסוים שלא נוח לו. זה טוב אפילו לרשום את זה, כדי להתחיל להבין איך אנחנו בורחים מדברים. זה עוזר לנו במדיטציות על החמלה, לשמור על המדיטציה, לשמור על הלב הפתוח, לפתח את האמפתיה, להעמיק את החמלה, להעמיק את האמפתיה. אז אם לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, המטרה של המדיטציה על החמלה, כגון זו שאנחנו עושים היום, זאת לא יחידה, עשינו אחת שבוע שעבר, עכשיו עוד סוג של מדיטציה, ויש הרבה כאלה. זה כל הנקודות שמניתי לכם. בסיכום אפשר להגיד, ספציפית לגבי המדיטציה הזאת, זה לראות ולהמחיש לעצמנו שאין בעולם הסמסרי שום צורה של חיים ושום צורה של התנסות שהיא לא סבל או שהיא מבילה לסבל. בעולם הסמסרי, איפה שלא תלכו, בין האלים, בין החיות, בין האנשים, איפה שלא תלכו בעולם הסמסרי, כל מה שאתם פוגשים זה או שהוא כרגע סבל אקוטי או שהוא מוביל לסבל. וככל שאנחנו יכולים להתחבר יותר לזה, ככה התפנית שלנו באה, וככה המוטיבציה שלנו לשבת ולפתח את הריכוז כדי שנוכל לצאת מכאן. ולהטמיע את התובנה הזאת. ולהבין שהמדיטציה שלנו היא למעשה האמצעי האחד שיש לנו כרגע להוביל אותנו אל המטרה הזאת של לצאת מהסבל. אין מה לחפש בעולם הזה, כי איפה שלא נגיע אליו, כמה כסף שלא נצבור וכמה הצלחה בקריירה שלא נצבור וכמה בני זוג שלא נמצא או כמה ילדים אהובים יש לנו, אין סיכוי, אין סיכוי בעולם הזה. אין סיכוי. זה או שזה סבל עכשיו או שזה יהיה סבל עוד מעט. ואז אנחנו נשב, ואז זה יהיה מאוד הגיוני לשבת בריטריט. וזה פתאום נהיה הדבר ההגיוני היחיד, כי זה לא שפוי. כי זה לא שפוי. אז זה יאפשר לנו להתמסר לתרגול, בצורה כזאת להשיג את המטרות שלנו. אז זה בעיקר, זאת אומרת, אנחנו נכנסים לתוך החוויה של הסבל אצל היצורים השונים, אבל כאמצעי, לא כמטרה. כאמצעי, לא כמטרה. כאמצעי לצאת מסבל ולהוציא אותם מהסבל. אוקיי, אז זה היה חלק א' של השיעור. רציתי להיכנס לחיבור הנפלא הזה של פבונקה רינפוצ'ה. אני אכנס רק קצת, אני רוצה להביא אתכם לנקודה מסוימת ואז נעזור, ואולי נמשיך בהזדמנות אחרת. ואין לי תרגום שלו לעברית, גם יש פה תרגום לאנגלית, יש לי גם בבית את הטיבטית באיזה מקום, אבל בשום אופן אין לי זמן לשבת ולתרגם את זה ממש עכשיו כמו שצריך. אז אני רק עושה לכם כזה תרגום on the fly מאנגלית. הוא מתחיל בהקדשה ובתפילה ובקידה ללמה שלו וכך הלאה. על זה אני קופצת עכשיו. ואז הוא אומר ככה. לפעמים הוא אומר, אנחנו לומדים הרבה, מקדישים הרבה זמן ללימוד, מקדישים הרבה מאמץ אפילו ללמד, ללמוד וללמד. ומשיגים איזה ביטחון שאנחנו מבינים טוב את החומר, ואנחנו יכולים להסביר אותו, ואנחנו יכולים להסביר את כל הכתבים השונים. ואנחנו יכולים להשיג את הביטחון הזה ואת הגאווה הזאת בעצמנו, מבלי שתודעתנו השתנתה כהוא זה. זאת אומרת, אנשים יכולים ללמוד ולדסקס ואפילו ללמד את החומר בלי שבאמת חל שינוי בתודעה שלהם. ולמה זה הוא אומר? בגלל שחסרה המדיטציה האנליטית שקושרת את ההבנה עם החוויה. שזה לאן שאנחנו מנסים לכוון אתכם עכשיו במדיטציה, אל החוויה של הסבל. אז זה מאמר שהוא כתב בזכות המדיטציה האנליטית. הוא אומר שאנשים משקיעים זמן ומאמץ בלימוד ובהקשבה ובהבנה של מה שהם לומדים ושומעים, זה יכול ליצור בליבם אמונה מסוימת וחוכמה מסוימת, הבנה מסוימת, כזו שבאה מהקשבה. למשל על הנושאים של משאבים והזדמנויות, של ארעיות וכך הלאה. אבל הם לא עלו למדרגה של תובנה שבאה ממדיטציה אנליטית. הוא אומר בעצם סוג הזה של חוכמה, בטיבטית הם קוראים לזה חוכמה, אבל זה בעצם הבנה. הסוג הזה של חוכמה, הוא אומר, הוא רק מין צורה של תפיסה נכונה. ברשימות שלהם של מה זה תפיסה נכונה ומה לא, יש מיון של תפיסות שהן שגויות ומיון של תפיסות שהן נכונות. אתם זוכרים קצת בקורס לוגיקה, למדנו קצת. זאת אומרת, זה בעצם רק אחת מהתפיסות הנכונות, אבל זאת לא חוכמה של ממש, והיא תלך לאיבוד, הוא אומר. זאת תלך לאיבוד. ואדם כזה, שזה כל מה שהוא עושה, שלא מתאמץ להיכנס לתוך מדיטציה אנליטית, מסתכן בזה שבעקבות ההבנה שהוא רוכש, בעקבות הלימוד וכך הלאה, הוא לא ירכוש את ההתנסות האותנטית שבאה כתוצאה ממדיטציה אנליטית. ומה שזה גורם, וזה הנקודה שרציתי להגיע היום, מה שזה עלול לגרום ויגרום, זה שאדם כזה מפתח חסינות לדרמה. חסינות לדרמה, כשמרשים למודעות המסוימת שפיתחו עקב הלימוד ועקב ההבנה, היא תתנדף לפני שהספיקו להפנים. אז העניין הזה של חסינות לדרמה, אולי פה נעצור, רק התחלנו לגעת, זה ארוך, אנחנו רק נגענו ברבע עמוד. זה נושא מאוד מאוד חשוב להבין אותו. מה זה חסינות לדרמה? חסינות לדרמה זה כשאדם בא ומתעניין ושומע דרמה, ובא עוד לשיעורים ועוד ועוד קורא ספרים וכך הלאה, אבל לא טורח לפתח את ההתנסות החווייתית שבאה בעקבות ההבנה האינטלקטואלית. לא טורח להתחבר בליבו למה שהוא הבין בשכלו. זה יוצר נטייה, זאת קרמה. זאת קרמה מסוימת שהיא מאוד מסוכנת. כי מצד אחד נפלא ללמוד דרמה, מצד שני, אם מתרגלים לרמה השטחית הזאת של התייחסות לדרמה, הוא מתרגל בצורה כזאת ללמוד דרמה. לעשות, אוקיי, למדתי על מוות, הסיבות עקרונות של המוות, אוקיי, הנושא הבא, והוא לא מפנים שום דבר. אז התודעה כמעט שלא משתנה. ההבנות שהן אינטלקטואליות בלבד ילכו לאיבוד. כשהאדם נכנס להרגל הזה של ללמוד דרמה בצורה כזאת, זה מה שהוא קורא כאן חסינות לדרמה. הוא מחסן את עצמו בפני הדרמה. הוא מתרגל כל הזמן לרמה השטחית הזאת, והוא אפילו לא שם לב שבעצם הוא לא עשה שום דבר משמעותי. הוא עשה משהו ששטחי וילך לאיבוד. המיינד הזה הולך לאיבוד עם המוות. וזאת סכנה מאוד גדולה שהרבה אנשים, במיוחד במערב, נופלים לתוכה, כי אנחנו משכילים, אנחנו הולכים לבית ספר, לאוניברסיטה, יש לנו תארים, אנחנו אנשים עם אינטלקט טוב, ואנחנו נהנים להפעיל את האינטלקט שלנו ולקרוא ולהבין וכך הלאה, וזה הרבה יותר קשה למשל לעשות את המדיטציות האלה ולהתחבר עם האלה ברמה התנסותית, זה דורש מאמץ, זה דורש לשבת על הכרית, זה דורש לבחון את הדברים, לעשות כמו שתיארנו קודם, והוא ימשיך לתאר ביצירה שלו איך עושים את המדיטציה. אנחנו בעצם עושים פולמוס פנימי כדי לסלק את הספקות שלנו, כדי להגיע לחוויה, איך מרגיש הפרטה המסכן הזה שכבר 1,000 שנה לא הגיע טיפת מים לפיו וכך הלאה. אם אנחנו לא תורכים לרדת עם ליבנו לתוך הדרמה וממשיכים לרחף ככה ברמה השטחית עם הספרים ועם ההקלטות, ובעצם זו נהיה מין כזה בידור, צורה של בידור, רוחני, אבל לא ממש עושה הבדל. לא ממש עושה הבדל. אז על זה הוא מדבר. על החסינות לדרמה הוא מדבר, שזאת סכנה מאוד גדולה. שלא עורבת למי שבכלל לא מתעניין בדרמה, אוקיי? סכנה מיוחדת לאנשים שאוהבים דרמה. אז נמשיך עם זה אולי בפעמים הבאות, יש לכם שאלה על זה בשיעורי הבאות. אני מאוד הייתי רוצה להיכנס קצת יותר, כי היצירה היא נפלאה, כי אחרי שאנשים שאלו וחקרו, ובעקבות מה ששמענו מג'טסון קאפה שדיבר על זה קצת, התיישב פה בונקר מפצ'ב וכתב חיבור עמוק ומפורט על הנושא הזה, מאוד יפה, מאוד יפה, נדיר.
כשאני פה, אז אני במין שלווה כזאת ושקט ו... חיים במין slow motion כזה ורוגע, ואז ככה עם הכניסה לאזור המרכז והפתיחה של הדלת בבית, אני צריכה לעשות לעצמי הכנות, כי אז כל הטירוף של החיים פתאום נגלה לי מול העיניים, ועכשיו המעבר הזה מהשלווה הזאת לסחרור זה פשוט מזעזע אותי, ואולי יש כאלה שאין להם את האפשלות האלה, אבל זה כאילו הכביסה והכיפול והעבודה והסופר והקניות
והבנק
והבנק והעירייה והבירוקרטיה והעבודה ומיילים, ואז לוקח איזה יומיים, כאילו שלושה להיכנס, ולפעמים אפילו ההתנהגות היא קיצונית יותר ממה שהיא הייתה, או שהמודעות יותר גדולה. איך הסתדרת עם זה את?
אני לא יודעת אם את רוצה לשמוע. אני לא יודעת אם את רוצה לשמוע. אני לא הסתדרתי. הנה, אני פה. אין לי טלוויזיה. יש לי רק אינטרנט, יש רק שני אנשים שם שמכותבים איתי. הטלפון, אבל כמה שיחות יש שם בשבוע? אולי 3. ורק צריך לפתוח את המים, צריך לסגור את המים. כשיצאנו מהרטריט הארוך, כמה שהזהירו אותנו וכמה שסיפרו לנו וכמה שתיארו לנו שהמעבר צריך להיות הדרגתי ושהוא קשה, צנחתי חזק. לא הסתדרתי, לא היה מעבר חלק. אתם עוד לא ברטריט ארוך, אתם בסך הכל יושבים כמה שעות במדיטציה פה קצת. אבל אני מאוד מעריכה את השאלה שלך, זה אומר לי שאת מתרגלת רצינית. והאמת היא שכל התקופה הזאת היא עד הריטריט, ככה אני מקווה שהיא תהיה תקופה שבה אנחנו לומדים לפתור בדיוק את הקושי הזה בשתי צורות שונות. כיוון אחד של פתרון זה להבין עד כמה זה מטורף שם בחוץ, כי זה מטורף שם בחוץ, ולהעמיק בנו את השאיפה לעולם שפוי שאנחנו יכולים ליצור. זה לא חוכמה גדולה ליצור עולם שפוי בריטריט. זאת אומרת, זה גם חוכמה, אבל יוצרים לך תנאים ותומכים בך וכך הלאה. הרבה יותר קשה אחר כך לצאת משם ולהביא לעולם שפוי מחוץ לך ולהישאר. אבל זה מה שבודיסטוות עושים. הם לא הולכים ליער ונשארים ביער. הם הולכים ליער כדי להשיג הישגים רוחניים, ואז יוצאים משם לשרת את היצורים. זה דרך המהיינה. אז אנחנו צריכים, כמו שראית, יש הרבה מה ללמוד. אנחנו צריכים ללמוד גם כשאנחנו עושים את העבודה, אז אנחנו מתחילים לשנות את הקרמה שלנו, דרך התרגול שלנו, ואז מה שאנחנו נשליך בחוץ יהיה הרבה יותר רגוע והרבה יותר שפוי. ולמעשה מה שנשליך בחוץ ישקף כמה עשינו בפנים. לנו היו בריטריט תקופות אינטנסיביות שבהן היינו סגורים בבקתה ולא ראינו אף אחד ולא התראינו ולא נפגשנו. וזה בהתחלה זה היה חודש ואחר כך זה היה חודשיים והיה גם חודשיים וחצי. והיו אנשים שנשארו, אפשר היה לבחור, כל אחד יכול היה לבחור כמה הוא רוצה להיות סגור וכמה לא. אבל היו תקופות שהיו מוסכמות על כולם שבהן לא מסתובבים ולא נפגשים, כל אחד יושב בבקתה שלו. ואלה היו בין חודש לחודשיים וחצי. וביניהם היו תקופות שכן נתראינו קצת כקבוצה, גם נמנענו מדיבורים, אבל היו תקסים שעשינו יחד, והליכות שאנשים עשו, ויוגה שעשו יחד, אז נפגשו קצת, התראו קצת. התקופות האלה היו בוחן מציאות, היו לראות כמה התקדמתי כשישבתי סגורה, לעומת מה אני משליחה עכשיו, בחוץ, מי מופיע, איך הם מופיעים בחוץ. אז ככל שאנחנו, התרגול שלנו מתעמק פה, התקווה היא שהעולם בחוץ יתחיל לשקף את הקרמות האלה. וגם שאנחנו נפתח את היכולות והכוחות לנווט בין שני העולמות האלה, ולנווט ביניהם בהצלחה בלי להשתגע. זה אתגר לא קטן. זה אתגר לא קטן. ואנחנו מצווים כל אחד מאיתנו לפתור אותו. כמו שאמרתי, בשני הכיוונים. א', להעריך עד כמה זה לא שפוי, כדי שנחתור אל השפוי וניצור אותו. אבל ניצור אותו לא רק בשבילנו, אלא גם בשביל אלה שבחוץ. ונביא את הברכה שאנחנו צוברים כאן לשם. כי הם בעצם הסיבה שבגללה אנחנו עושים את זה. הניווט הזה הוא חלק, מהדרך, וכמו שזה מתוכנן, זה אמור לעבוד ככה. לבוא ולחזור ולבוא ולחזור, יוצר את התובנות האלה בהדרגה. תודה רבה, רקפת. תודה רבה לתרגול שלך.
למה דבורה, כשאני מסתכלת על התחומים השונים של התרגול, היוגה, הלימוד, המדיטציה, בכל יותר בכל תחום יש לי איזשהו מושג מה צריך לעשות ואיך זה, פחות או יותר. ויש את מי לשאול. הדבר שאין לי כל כך ידיעה, איך זה קורה, זה עבודה מולך איתך. איך קורה את ההשתפשפות הזאת? איך זה קורה? יש את אלה שנמצאים לידך הרבה שבורך.
תשאלי אותם. הם יגידו לך.
אולי לא כולם נמצאים לידך הרבה.
לא יודעת, הם יגידו לך את כל האמת.
איך זה, באמת, אני נורא רוצה לדעת איך זה קורה, איך לגרום לזה לקרות, איך נכון לעשות את זה.
קודם כל צריך לרצות את זה, ואז צריך לא להתחרט על זה. זה קצת כמו, את יודעת, קצת כמו כשמישהו בא להתארח אצלך בבית, והוא בא אחת לחודשיים, אז יש מערכת יחסים אחת, וזה אחרת כשמישהו גר אצלך בבית, איתך בבית, ואתם עדים זה לזה בפעולות היום-יום ובהתעצבנויות הקטנות וכך הלאה. זאת מערכת יחסים אחרת עם מערכת נימוסים אחרת. זה לא שונה בהרבה מזה. אלא שהפעם את גרה עם אלוהים.
אני לא גרה עם אלוהים.
תצרי את התנאים. תצרי את התנאים, תצרי את הקרמה. זה הלימוד שלנו, הלימוד הטנטרי הוא כזה, שאתה גור עם אלוהים. ואלוהים ילמד אותך. יעבוד עלייך. אלוהים שאת בחרת. מרצונך. ואז אחר כך את חוסמת לעצמך את הדרך להתחרט, עכשיו מתחילה העבודה. ולפני זה, אם את לא מוכנה להיכנס חתונה, כן? אם את לא מוכנה להתחתן, אז לא תתחיל העבודה. צריך להתחייב. אפשר
לקבל איזושהי הדגמה לפני החתונה?
להיות נשואה לניסיון? להיות קצת בהיריון?
עשייה רצינות, באמת.
אולי אתם תעשו פעם שיעור בהדרי. תודה על השאלה.
במדיטציה של השיעורי בית בקשנו לפתוח את הלב לסבל של כל היצורים. ואני שואלת איך נעשה את זה, כי לפעמים קשה לנו אפילו לפתוח את הלב להרגיש את הכאב של עצמנו.
היא אומרת שבמדיטציה של השיעורי בית אנחנו מתבקשים לפתוח את ליבנו לסבל של היצורים. באמת, איך נעשה את זה אם אנחנו אפילו לא מוכנים לפתוח את עצמנו לסבל שלנו עצמנו? אפילו מזה אנחנו בורחים ומתכחשים. אנחנו לא אמרנו שזה קל. אנחנו לא אמרנו שזה קל, אבל את צריכה גם לזכור שאת היצורים את משליחה. היצורים את משליחה. ולפעמים יותר קל לנו לראות את המיינד שלנו דרך מה שמושלח לנו בחוץ. כי מה שמושלח בחוץ הוא תמונת ראי של המיינד שלנו. אבל אנחנו בהכחשה על מה שקורה לנו, ולכן מאוד עוזר להסתכל בחוץ ולהתחבר בצורה כזאת אל עצמנו. וזאת נקודה מאוד יפה שאת מעלה. בעצם התרגיל, אנחנו כאילו מתמקדים בסבל של היצורים, בסופו של דבר זה מחבר אותנו ללב שלנו ואל עצמנו. כן, זה מבריק. זה מבריק לגמרי. גם העבודה עם מורה אותו דבר. המורה הוא השלחה שלנו, אין לו שם קיום עצמי. אז כמו שהיצור שאני רואה שסובל, בעצם הוא משקף את הערוצים העקומים שלי ואת החסימות שלי ואת הנגעים שלי וכך הלאה. אבל ככה גם הקדושה של המורה משקפת לי את הקדושה שלי, את הדברים הנשגבים האלה שהם אצלי, כי אחרת אני לא אשליך אותם על אדם אחר. אז זה אותו טריק. אנחנו לא יודעים לעבוד עם זה באופן ישיר, אנחנו צריכים שם מישהו שישקף לנו. ואז אנחנו עובדים עם המראה הזאת, ובעצם אנחנו עובדים עם עצמנו. אני רוצה להוסיף כאן.
זה בדיוק מה שאת אמרת, כמו ביקור המלאך, את מבקרת את המלאך שלך, או המלאכית שלך, ואת רואה את הסבל שלהם, ואחר כך במדיטציה את יכולה ליצור את זה מחדש.
ליצור מחדש
את החוויה של הסבל שלהם.
להשתמש, כן, תודה רבה. אז זאת הזדמנות אולי להגיד לכם שכל הרעיון של ביקור המלאך זה היה תוך כדי ריטריט, שהתכתבתי סטיקים כאלה, הוצאנו דיסקונקי, ואני כתבתי ביקור המלאך, אבל מה שאני חשבתי, שהאדם שמבקר הוא המלאך. זה מה שהיה לי בראש, אבל זה היה לי כל כך מובן מאליו שלא טרחתי לפרט את זה, ואתם כמובן קראתם את זה אחרת, קראתם את זה הפוך. אמרתי, וואלה, גם זה טוב. ולא טרחתי לשנות את זה, השארתי את זה ככה, אבל זה אותו פרינציפ. אתם המלאך שמבקר, אבל הם המלאך שמאפשרים לכם להפוך למלאך, וזה פרפקט. וזה פרפקט. כי זה תמיד פרפקט, anyway, נכון? תודה רבה לכם. אלה מכם שנוסעים עד היום הביתה, תיסעו בשלום ובזהירות. אוקיי, ויש לכם שוב שתי מדיטציות, תעשו 3 ימים ו-3 ימים, וניפגש בשבוע הבא, יש לנו רק עוד 2 שיעורים בקורס הזה. סומא בפרחים עדויה עם הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בלבי ירחנה ולך אגישנה כגן של נתארה בלבי ירחנה ולך אגישנה כגן של נתארה הו איתנו וך לו תזכה כל בריאה ועולם שכולו תוהר אילם בו את נמנדה לקם נראית הים צוהה ברוכה ישלימונה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נזכבים אשר משני אלו הם נובים ובכך לא יזכו בגופים נזכבים אשר משני אלו הם ברגים אבים של כאב כמח של אדיר של אהבה וחוכמה כהריפן של תמיכה והשראה לדבת אלינו להושיענו מגלגל האימה מורה מזירה בכסף ובחוכמה ואת באת אלינו להושיענו מגלגל האימה מורה מזירה בכסף ובחוכמה הרגינה אותנו בזיפנייך והריחי אותנו ברוב תבונתך כגל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה שרינה עמנו לנצח נצחים Amen.